חברים יקרים, שנייה לפני שהפרק מתחיל ואתם צוללים איתנו לעוד חומר גלם טעים.
אנחנו רוצים לספר לכם שעוד ממש מספר חודשים במהלך חורף 2024, אנזל ולוקסי...
זה אנחנו! מוציאים עוד טיול קולינרי לפיימונטה האהובה.
אחרי שחרשנו אותה בעונה האיטלקית והוצאנו קבוצות גרגרנים מאושרים לטעום את כל האושר שיש למחוז הזה להציע,
אנחנו מוציאים עוד טיול קולינרי לאזור אחי. טעים וחשוב שיש באיטליה. נאכל במסעדות משוגעות, נבקר אצל יצרנים קטנים, נצוד קמעין עם מרקו ונלמד להכין אוכל פיימונטזי מסורתי.
עם רפאלה.
רפאלה.
ונקנח במסעדת מישלן. בקיצור, תכינו את הקיבה, את שרירי הלסת, כי זה הולך להיות כיף גדול.
תתחילו להתחתב מעכשיו.
לפרטים נוספים, להרשמה, פנו אלינו ברשתות החברתיות, היא אפרת קו תחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אתם כבר מכירים אותנו, או שפשוט תיכנסו לאתרים שלנו ותירשמו לרשימת התפוצה.
המוזיקה הדרמטית של תחילת התוכנית.
כן.
שלום לכם, מאזינים יקרים באשר תהיו בארץ, בעולם, ביקום כולו. שלום אורן לוקסנבורג.
שלום אפרת אנזל.
מה שלומך?
שלומי טוב, הייתי בחול.
איך היה בחול, כפרה?
וואו, היה מדהים, היה פשוט מטורף.
היה נורא ארוך, אני לא רגילה לו לראות אותך שבועיים.
כן, זה היה קשה, אה?
מה, הגעגוע?
הגעגוע.
האמת שהיה די נחמד לא להעביר שבוע שלם בלי מיליון וואטסאפים. אז מה עושים בתוכנית? מה עושים בתוכנית?
במח ששמחת.
כן. אורן, איך שב לו מפריז.
נכון.
אני עוד מעט אטוס לפריז, אז מתישהו צפו לתוכנית פריזאית במיוחד.
צפו פגיעה.
כן, אבל היום אנחנו בתוכנית לכבוד החג הנוסף שמתקרב אלינו. זה, במדינה הזאת אתה לא יכול לעשות סתם תוכנית. תמיד יש איזשהו חג.
כן, אתם צריכים לראות את הגן שלנו. כאילו אנחנו רוצים לדבר על משהו, אבל אפשר לדבר עליו רק בעוד חודש בערך.
בדיוק, אז התוכנית היום נכונה תמיד. אנחנו הולכים לדבר על משהו שנאכל במדינת ישראל באלפים כל הזמן, אבל ביום העצמאות, מה שנקרא, מעלים על נס, מעלים על המוקד את הבשר, והיום התוכנית שלנו מדברת על...
קבב.
קבב.
קבבון. את יודעת שאני קורא לאבישי קבבון?
לא.
אנקדוטה קצרה?
כן.
כן?
כן.
קוראים לו אבישי?
כן.
אבשוש?
כן.
כולם קוראים לו שוש?
כן.
שיש?
כן.
שיש קבב?
כן.
קבב.
הגיוני בסך הכל.
סך הכל הגיוני. כך עובד המוח שלי, דרך אגב.
אני לא רוצה, אני לא יודעת למה, אבל אני קוראת לכל שלושת הגברים שאיתם אני חיה בבית צ'וצ'ו.
זה נורא קל שקוראים להרבה אנשים באותו שם.
זה מאוד קל. הם גם באים שלושתם כשאני קוראת להם.
גם מנוח.
כן. אז היום אנחנו הולכים לדבר באמת על קבב. יש לנו תוכנית כרגיל מאוד מאוד קדושה, עמוסה ומלאה באינפורמציה. ואנחנו כבר נתחיל אותה בחמישה דברים שלא ידעתם על קבב.
מקור המילה קבב היא בארמית ואקדית, מהמילה קבבה, והפיתוח לקבב היה במטבחים מהמאות העשירית עד ה-15 של הטורקים והפרסים. ואנחנו יודעים שהטורקים והפרסים תפסו בעלות על הקבב. ומאז כל מדינה פיתחה לווריאציה למנה.
לקבב שלה.
לקבב שלה. רוצה עוד אחד?
מאוד.
בנורווגית יש מילה,
כן.
שהפירוש שלה הוא לדבר נורווגית במבטא ערבי.
לא נכון.
זה מילה אחת, והמילה היא קבב נורסק. يعني كباب نوردي جيزني ها
انت ده بيوتر جيزني
انت ده بيوتر جيزني
برماش انا لو بتوخه اني רוצה שנشدرت ده افילו مروف شזה مبيخوتي شكخا هم مصينت ده חשבתי שהנורווגים הם עם שוחר שלום ואחווה
אני עדיין לא סגור עליהם צריך לסע לשמפם
עובדה מספר 3
הקבב הוא אחד מהמאכלים הכי עתיקים בעולם ויש עדויות שאדם הקדמון כבר צלה קבבים על שיפודים דווקא לפני 790 אלף שנה
ובצדק. מיד נגיע גם לזה. הלאה.
יש יותר מסעדות דונר קבב בברלין.
מאשר?
באיסטנבול.
מטורף. ועובדה מספר 5.
אבל את ידעת את זה.
זה די הגיוני.
ועובדה מספר 5 היא שאלך. מה? תני איזה עובדה.
אני לא יודעת אם שמת לב, אבל היום אני לא הכנתי לתוכנית 5 דברים שלא ידעתם על קבב, ובלי ששמת לב, פשוט אנסתי אותך להגיד את כל 4 הראשונים, ואז הסתכלת עליי, ואז רק אז קלטת שאני פשוט יושבת ושותקת.
את מחייכת גם איזשהו חיוך זדוני שאני לא היה לי ברור מהו,
אבל... כי אתה לא יודע מה מחכה לך מיד.
עכשיו הבנתי. מה עובדה מספר 5?
אתה לא רוצה לדעת.
נו?
זה הרבה יותר ארוך מאשר עובדה אחת קצרה.
או, יש כותרת?
כן.
יש ראשי פרקים?
יש משהו שאני כל כך רוצה לדבר עליו.
מה?
מאיפה בכלל נהיה הקטע של על האש ביום העצמאות?
הופה. על האש, החג, החג הוא על האש,
על האש, על האש.
זה חג על האש, לא צריכים לקרוא לו חג העצמאות.
זה לא חג העצמאות, זה חג על האש נהיה לגמרי, ובוא באמת נדבר על זה. מה שנקרא, העברתי שוב את הנושא, ולא שמת לב שלא הכנתי עובדה מרגשת על קבב.
פחות מטריד אותי.
אז ככה, מאיפה באמת נהיה הקטע של על האש ביום העצמאות? כשהתחלנו לעבוד על התוכנית של הקבב, זה הדבר הראשון שככה חשבתי עליו, אמרתי, איך בכלל נהיה ש יום העצמאות מגיע, ולך וגם לי ברור שאנחנו חייבים לדבר על בשר על האש.
נכון.
זה בדרך כלל אנחנו רגילים שאם יש לנו איזשהו חג שסובב מאכל מסוים, או שזה בא ממקור דתי, משהו בדת היהודית, או מאיזה משהו מאוד מאוד היסטורי, או לחילופין, כמו בשבועות שנהיה מן חג חלב, שזה בכלל איזושהי קונספירציה של חברות החלב, כן, שאמרו, בוא נייצר חג שיעלה את המחירות.
כן, בכלל חג של פירות וירקות, תבואת ארצנו.
נכון. אבל באמת, כאילו, באמת שבועות הפך להיות מחג התן, חג נכון, הירקות נכון, הפירות נכון. הפך להיות חג החלב.
נכון.
אבל לא היום, על שבועות אנחנו נדבר כאמור בעוד שבועיים בערך.
אני רוצה לנחש למה, איך הפך יום העצמאות לחג הקבב?
לחג הבשר. עכשיו,
לחג
אגב,
הבשר.
חג הבשר, תבין שאנחנו מדברים על זה שביום אחד אנחנו בערך משלשים את צריכת הבשר פה, אנחנו מדברים על למעלה מ-1,000 טון של בשר שנאכלים ביום אחד.
1,000 טון?
למעלה מ-1,000 טון, זה קרוב ל-1,500 טון, והמספרים האלה לא יורדים למרות גלי הטבעונות שקורים בארץ. אגב, זה
כי זה קטע דתי, כאילו זה קטע חגי.
זה קטע חגי, בסדר, אבל אני יכולה להגיד לך שכשאני רואה את הנתונים האלה, אני יכולה להבין למה טבעונים רוצים, באמת קשה להם מאוד נפשית עם היום הזה, כי זה יום אחד שריח הבשר הוא בכל המדינה.
כן.
כן, עכשיו אתה רוצה לנחש באמת מאיפה המקור של הנהג הזה?
אני חושב שכל החגים היהודיים מבוססים על אוכל. הרי זה מה שאנחנו עושים, אנחנו נפגשים ואוכלים.
נכון.
נפגשים בפסח, נפגשים בראש השנה, נפגשים בכל מקום, כל חג יש לו את האוכל שלו. ביום העצמאות, בגלל שהוא לא חג דתי אלא חג חילוני, אז אינו בעצם מאכל שהוא הגיע איתו. ועל כן, אני לא יודע בדיוק מאיפה זה הגיע, זה את תוכלי לשפוך אולי יותר אור, אבל איכשהו זה מתחבר לי מאוד.
אז תקשיב, אז חקרתי את זה לא מעט.
כן.
יש כל מיני אסכולות, יש כל מיני סברות. בסופו של דבר הגעתי לכמה מחקרים, מהם מאמר מחקר מדהים של בחור בשם ניר אביאלי, שהוא סוציולוג,
כן.
סליחה, אנתרופולוג,
כן.
אנתרופולוג שעוסק באוכל וביחסי גומלין שלו, ככה, בקשר בין אוכל ואכילה לכל מיני אספקטים תרבותיים.
כן.
שילבתי את המאמר שלו יחד עם עוד כל מיני מאמרים אחרים, כן. ואני אתן לך כמה כיוונים מאוד מעניינים.
כן.
קודם כל, יש את העניין של הקומזיץ. כלומר, אנחנו בעצם מנסים להבין מאיפה הגיע המנהג של הלאש. יש את הקומזיץ המסורתי של פעם, אתה זוכר, הפלמחניקי, היו יושבים מסביב למדורה, קצת עושים בצלים ותפוחי אדמה על האש.
אני רואה את זה לגמרי, מתנסה חקי, כובע טמבל.
בדיוק.
מאוד ישראלי.
תפוחי אדמה, עושים קפה טורקי, שרים כזה כולם ביחד במעגל, משהו שמאוד מדגיש את השוויון הישראלי, גם מאוד מתחבר לאדמה, ישיבה על האדמה, ישיבה בצוותא, בטבע, זה משהו שישראלים מאוד מאוד אוהבים.
כן.
זה משהו מאוד מאוד פשוט. וזה לאט לאט הפך להיות יותר ויותר מנגלי, כלומר התחילו להביא קצת בשר גם על האש, והתחילו להביא גם עוד קצת דברים, ולאט לאט זה כזה צמח ותפך לממדי המנגל של היום. שאגב, אם תנסה אתה להיזכר בילדות שלך של שנות ה-70, לא היה מנגלים. לא היינו עושים מנגל ביום עצמאות. היינו עושים מדורה.
היו עושים מנגל, אבל היו מתחילים במדורה, גם אבא שלי. היה בכל האירועים האלה שהם מתאספים ביער בן שמן,
כן.
עושים מדורה, מקבלים גחלים, ואז מעבירים אותם לאיזשהו כלי שיותר נוח לצלות עליו בשר.
זה לא היה מנגל כפי שאנחנו תופסים אותו
לא,
היום.
לא, לא,
יפה.
לא.
יפה. יש אגב, כן, אתה יכול למצוא בכל מיני ספרי פלמח של פעם, כל כן. מיני הזכורים לגניבת תרנגולות בשביל הקומזיץ. כלומר, היה שם אלמנטים של בשר, אבל זה לא היה המיין אישיו.
כן.
כיוון חשיבה אחר שאומר מאיפה הגיע בעצם היום העצמאות והמנהג של המנגל,
כן.
הוא ה-4th of July, יום העצמאות האמריקני.
שעושים בו על האש.
שבו באמת עושים את הברביקיו בחצר האחורית.
אנחנו עושים מנגל והם עושים ברביקיו.
נכון, עכשיו הם באמת עושים את המנגל שלהם בחצר האחורית עם החברים.
כן.
אנחנו יותר עושים את זה בפארקים, ביציאה כן. החוצה. אבל זה די דמיון, והאמריקניזציה של התרבות הישראלית מאוד מאוד מתאימה לתפיסה הזאת, למחשבה הזאת שזה הכיוון.
בינתיים שתי התיאוריות שלך מתאימות לי מאוד.
הכיוון השלישי,
כן.
בכלל מדבר על ההילולות של קברי הצדיקים.
של מה?
הילולות סביב קברי צדיקים. יש לך כל אלה שמאמינים ועולים להר מירון ויש שם הילולות והכל.
כן.
חוץ מהטקסים הדתיים שהם עושים שם, רוב הזמן אתה לא בטקס דתי, אתה באיזשהו טקס חברתי. ויש שם סעודות מטורפות, כאילו okay. יש שם באמת, הם חוגגים אכילה ושתייה לכבוד הצדיק, וזה הרבה פעמים, מה שקורה שם זה מנגל. עכשיו, אז נכון שיום העצמאות הוא אזרחי, וההילולות הן דתיות, אבל כל הפרקטיקה הזאת שהיא לא דתית, היא מאוד מאוד דומה בין שני הדברים. והדבר הנוסף,
כן.
זה שזה מצאתי באיזשהו מאמר של ברסלב, שהם אומרים, יום העצמאות הוא חג אזרחי, זה נכון, אבל עמוק בלב פנימה, בגלל שאין פה הפרדת דת ומדינה, בסופו של דבר הישראליות היא חלק מהעם היהודי, יש כאן בעצם עניין של הקרבת קורבן.
נפש יהודי או מיה.
כן, שבעצם זה איזשהו חיבור עמוק מאוד לעניין של הקרבת הקורבן.
אוקיי.
עכשיו, מה יפה בכל ארבע התיאוריות האלה? הן לא סותרות אחת השנייה.
בדיוק, הן יכולות להתקיים באותו ספייס, כן. באותו זמן, הן כולם יפות, ויכול להיות שבאמת כולם הובילו לתהליך הזה.
אתה יכול למצוא בעצמך משהו אחד, נכון. אתה, מישהו אחר יכול למצוא משהו אחר, זה לא סותר אחד את השני. כל אחד יכול למצוא את הנקודה שמחברת אותו אליה, ואת הצידוק למה מבחינתו הוא עושה מנגל, אבל באמת, אם זה מעניין אתכם המאמר הזה, תחפשו את ניר אביאלי, זה פשוט מאמר מטריף. אני קראתי אותו בשקיקה.
אוקיי.
כן, זהו, סיימתי לחפור לך.
ולמה עושים על האש קבב? איך הקבב נהיה דמות מרכזית?
אוקיי, ואז השאלה באמת, למה קבב, נכון?
כן.
כי נראה לי שזה משהו שכולם אוהבים.
כולם אוהבים.
נראה לי שזה משהו שהוא קיים במיליון עדות, יש מלא סוגי קבב.
נכון, אני חושב שיהודי המזרח הביאו את הקבב לישראלים, וכמו שבכל דבר אחר האוכל שלהם טעים יותר, אז זה החליף באמת את הרבע תרנגולת שעשו על הגריל.
וגם, אם כבר הזכרת את זה,
כן.
מהירות ההכנה של הקבב. זה בשר שאפשר להכין אותו יחסית מהר ולהכיל בו כמויות גדולות של אנשים, בניגוד למשל, אמרת עכשיו רבע תרנגולת,
כן.
זה לוקח איזה חצי שעה לעשות כן, את הרבע תרנגולת על האש.
סודקת.
בגלל העצם.
כן.
אז זהו. אתה רוצה שנדבר על מה זה קבב? מה זה קבב בעצם?
אני אגיד לך מה זה קבב. המקור של המילה זה צליה. צליה של בשר. האדם הקדמון צלה בשר, ובאיזה שיטה הוא צלה בשר? לפי מה? לפי כמות עצי התבירה שהיו לו. אלה שהיו באירופה, היה להם ערמות של עצים, אז הם היו עושים מדורות גדולות וצולים גושים גדולים של כאילו חיות. אלה שהגיעו מאסיה וכל הצד המזרחי, לא היה הרבה עצים במדבר. ולכן המדורות היו הרבה יותר קטנות. והיו צריכים להתאים את האוכל לגודל האש, לגודל כלי הבישול. ולכן האירופאים צלו נתחים עצומים, וכל השאר היו צריכים למצוא לעצמם את הדרך להכניס בשר לשטח קטן יחסית, כדי שיוכלו לצלות אותו.
אולי זה גם לא רק כמות העצים שבנמצא, אלא כמות העצים שצריכה. למה?
נכון.
כי אירופה זה מדינות חמות, הם צריכים מדורה גדולה. ובמדורה גדולה לדחוף שיפוד קטן או קבב קטן, זה יישרף תוך שנייה.
גם.
אנחנו לא צריכים להתחמם, יש פה מדינה חמה, וככל שהאש שלך יותר גדולה, ככה אתה יותר נוזל.
לגמרי.
אז אולי גם לזה יש קשר.
אנחנו מכירים את המילה קבב בתור קציצה. אנחנו צולים וקוראים לו קבב, אבל למעשה קבב זה כמו להגיד פסטה. זאת אומרת פסטה ויש אלפי סוגים, אף אחד לא יכול לדמיין לעצמו משהו אחד בלבד. כולם ידמיינו את הפסטה האהובה עליהם. קבב אותו דבר. בכל מדינות העולם יש מאכל שנקרא קבב, וכל עדה מתייחסת אליו אחרת.
המילה קבב,
כן.
היא בעצם בשר צלוי.
נכון.
היא לאו דווקא אותו בשר תחון שאנחנו מכירים, נכון?
הישראלים חושבים קבב, חושבים קציצה עגולה או קציצה מאורחת על גחלים, כן. אבל לאו דווקא, המילה קבב מקורה צלוי, בשר צלוי, על אש. את יודעת, המילה קבב יכולה לסמל משהו לעם אחד ומשהו אחר לגמרי. סתם לדוגמה, הטורקים קוראים דונר קבב, זה בכלל שוארמה. אנחנו קוראים לזה שוארמה, הם קוראים לזה דונר קבב, שניהם קבב. בשר צלוי, זה כל הרעיון כן. שעומד מאחורי זה.
וגם בתוך זה יש להם, גם אם כבר דיברנו על הטורקים, יש להם את השיש קבב, שגם הוא בסופו של דבר מדובר על שיפודים, שיפוד של אוף או שיפוד פרגית או שיפוד כבש, אבל זה נתחים של בשר על שיפוד והם קוראים לזה קבב.
נתחים לתכונים.
נתחים לא תכונים.
כן.
אבל כשאנחנו בעצם פה במדינת ישראל מדברים על המילה קבב, תפיסתית, אנחנו מדברים על בשר תחון.
תמיד.
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 אין אופציה אחרת. אז הצלחנו למקד את זה שאנחנו מדברים היום על בעצם קציצות של בשר תחון.
כן.
אוקיי? וגם בתוך זה יש ככה איזושהי דילמה. כי אמרנו, כי בתוך ההגדרה של קבב שמתי את המילה קציצה.
נכון. אמרנו,
קבב זה קציצות של בשר תחון. כן. ואז נשאלת השאלה, איפה עובר הגבול?
כן.
בין קציצה לבין קבב, לבין המבורגר. כן. שלושתם זה קציצות של בשר תחון.
שלושתם, תכלס, אותו בסיס, ואנחנו קוראים להם במונחים שונים.
כן.
שאלה מעולה. מה את חושבת?
אני חושבת שבסופו של דבר, שלושתם זה קציצות.
ויש גם זליגה, סליחה אגב, כן. שאני נכנס לך למחשבה.
כן.
אבל יש זליגה.
שמעת את המוח נעצר, היית...
כן. חריקה. יש רשתות המבורגר שמגישות קציצה בטיבול שהוא קבב, והם נכון. קוראים לו באיזשהו שם מזרחי, אבל המבורגר.
נכון. אז אני אגיד לך איזה סדר אני עשיתי לעצמי בראש.
כן.
אמרתי כזה דבר. בכולם תוכנים את הבשר.
כן.
זה כן. המבורגר זה ברגע שאני מטבלת אותו בטיבול הכי מינימלי, מלח ופלפל. המבורגר צריך להיות 100% בשר. נקודה, בשר שלשים אותו עם המלח והפלפל, אבל זהו, לא אמור להיות פה שום דבר נוסף.
את צודקת, כי כל התוספות של המבורגר, 99% יגיעו מעל ההמבורגר, זאת אומרת, לא בתוך תערובת הבשר. יפה.
יפה. קבב זה המבורגר שאפשר להוסיף לו טיבולים, כלומר, בצל, שום, פטרוזיליה, תבלינים.
תבלינים, כן.
זה מה שהופך בעצם את ההמבורגר לקבב, כפי שאנחנו מכירים אותו.
זה והתחינה.
זה התחינה מלמעלה. מה זה בעצם קציצה מבחינתי לפחות? ושוב, זה לא, זה לא, זה לא הגדרה אקדמית, אפשר להתווכח על זה. הקציצה מבחינתי היא הנקודה שבה מוסיפים לקבב פחממה. פירורי לחם, תפוח אדמה, סולת, כל מה שהופך להיות חומר כושר וביצה. זה הדברים שבעצם הופכים לי את הקבב לקציצה.
אני חשבתי על זה שבקציצה חייבת לאכל עם רוטב, אבל זה לא נכון. גם קבב אנחנו אוכלים עם טחינה והמבורגר עם קטשופ.
וגם אנחנו יכולים לגמרי לעשות, אתה יודע...
קציצות יבשות.
כן, קציצות יבשות, קציצות מטוגנות, אבל נכון. מבחינתי ברגע שהוספתי פנימה את הפחממה הכושרת, או את הביצה הכושרת, אז שמה זה הופך להיות שמה זה כבר מפסיק להיות קבב.
אז יש לנו בשר נקי, המבורגר, כן. בשר מטובלן קבב, ובשר עם פחממה כן. כדי לקשור אותו, קציצה.
קציצה. והכי בא לי שיהיה פה מישהו יתווכח, יאתגר אותי ויגיד לי את טועה. אבל נראה לי שזה אין פה נכון ולא נכון. כי בסופו של דבר, אגב, אני רוצה לסתור כרגע את עצמי.
כן.
למה?
למה?
כי בעודי מדברת איתך ואומרת לך את זה, מה נכנס לי לתוך הראש?
מה?
הקבב הבולגרי. תכף נדבר על כל מיני סוגי קבב, כי יש מלא סוגי קבב בכל מיני עדות. אבל הנה, הקבב הבולגרי למשל, הם מכניסים פנימה פרוסה אחת של לחם שרוי וסחוט. לתוך התערובת. אז מה, אז הקבב הבולגרי הוא בעצם קציצה? כן?
בוא נשאל את קובעת התיאוריות. כן, אפרת.
מה שאני מנסה להגיד, וגם סייגתי ואמרתי את זה בתחילת הדברים, זו החלוקה שלי נוח לחלק במוח, כדי ככה להחליט איפה עובר הגבול בין כל דבר לדבר, ואגב, זה נובע מאיזושהי צורך אובססיבי שלי באמת לשים דברים בתוך קטגוריות.
מסגרת.
בתוך מסגרת. אבל אנחנו יודעים שמאכלים נעים לנו בעולם, ונעים לנו בין תרבויות, ולא תמיד אפשר לתת להם את הטייטל. זה כמו הרי הוויכוח הגדול על דרך המשי, של איפה נגמר הדימסם ומתחילה הפסטה.
כן.
איפשהו שם באמצע, זה קורה. אם אני יכולה לשים גבול חד וחלק ולהגיד זה כאן, לא. אבל אני בשביל עצמי, זה הסדר שלי. המבורגר, קציצה, קבב.
אני אומר לזכותו של הקבב, שהמילה קבב קיימת כבר 6,000 שנה, והמילה המבורגר באזור ה-200. אז יכול להיות שזה גם קשור.
שוב, תיאוריות. אנחנו מפריחים פה תיאוריות, כאילו אין לנו מושג בעצם, אבל אני חושבת שגם אנחנו מציפים פה כל מיני שאלות שגם אותנו מטרידות, והרבה פעמים הדברים עוד לא לגמרי ברורים או מוחלטים, נקרא לזה כך. כי הנה, עכשיו אמרת לי, המבורגר הוא רק 200 שנה, ועוררת בי שאלה של למה בעצם. אז אמרתי עצמי, אולי כאילו אורך הרבה מאוד שנים לא היה אמצעי קירור כמו שצריך, ואולי חלק מהעניין של קבב זה להסתיר בשר שפחות טוב באמצעים מטובלים, וברגע שמגיעה לך תרבות יותר עשירה, שיכולה להרשות לעצמה, א', לא להסתיר בבשר, כי הוא מספיק איכותי, אז לא צריך להסתיר אותו בחומרי טעם וריח.
עשירה עם בשר בשפע.
כן. ודבר שני, שבאמת הבשר שלה יותר איכותי, והיא יכולה להשתמש בנתחים יותר איכותיים, ולא צריכה להשתמש אולי בנתחים יותר זולים, אז היא יכולה להרשות לעצמה את ההמבורגר.
נכון, לגמרי.
עשו עם איזשהו סדר כאן בין קבב, המבורגר, קציצה, לפחות סדר שנוח לי, ואורן איכשהו מסכים איתי וזה מאוד משמח אותי.
נכון, בהחלט, הקבב הגיע לפני אלפי שנה, ממנו יצא זן של קבב שנקרא המבורגר והגיע לארצות הברית, וככה צריך להתייחס אליו, יש אבא ויש בן.
וואי, עשית לי עכשיו סמטוחה, אתה יודע למה? כי ההמבורגר, הרי תמיד התהייה אם הוא באמת אמריקאי או גרמני, ולאור העובדה שהגרמנים כל כך אוהבים קבבים, שהגיעו מאיסטנבול,
כן.
אז אולי באמת ההמבורגר הוא התפתחות של הקבב מגרמניה.
וואו! פרט ראשי סחרחר עליי.
כן, זזנו בעולם עכשיו.
וואו, לא ציפיתי לזה, מתפוצץ לי הראש, אני רוצה לשתות משהו.
אז בוא נפוצץ לך את הראש עוד קצת.
מה הכנת שם מקודם?
אני אסביר לך מה הכנתי כאן לפני התוכנית, כי זה לא משהו שאפשר להכין באולפן שרוצה להישמר שלם.
כן.
אבל באמת תכף יום המנגל ונפגשים מלא מלא אנשים,
כן.
ואנחנו מחפשים איזשהו דרינק שהוא א' עם אחוזי אלכוהול נמוכים בשביל שאפשר יהיה להעביר איתו את היום.
כן.
ומבחינתי לא בירה, כי אני לא כל כך אוהבת בירה.
כן.
ויש לו הרבה סטייל, ואנחנו מדברים על סנגריה קרה. עכשיו, מה טוב בסנגריה קרה? יש כמה דברים. קודם כל, זוכרים את פסח שנגמר לפני שנייה? ונשארו לכם מלא בקבוקי יין שקיבלתם ככה מתנה, והם לאו דווקא הכי איכותיים, ואתם לא הכי אוהבים אותם?
כן.
או אפילו בקבוקי יין אדום שפתוחים במקרר, ואתם לא יודעים אם אפשר כבר לשתות אותם? קחו את כל היין הזה.
בדו שאף אחד לא רואה.
שימו אותם בתוך קערה גדולה,
כן.
תוסיפו לקערה הזאת מיץ תפוזים ומיץ תפוחים, כן. פירות חתוכים. אני שמתי כאן עכשיו את תפוחים ואגסים, אפשר גם פירות הדר ככה חתוכים לקוביות, מוסיפים קצת סוכר, אם אתם פוחדים שהוא לא יימס, אין בעיה, תמיסו אותו קצת באיזשהו כוס עם טיפה מים רותחים, כן. מקלות קינמון, זה יכול להיות מעולה כאן, פשוט נותנים לזה לשבת איזה שעה במקרר, שכל הטעמים ככה יספגו.
כן.
מוסיפים קרח.
כן.
וכל אחד מעמיס לעצמו.
כן.
זה מה שאנחנו הולכים לשתות היום, סנגריה קרה.
היא נורא יפה בקוס, אני חייב להגיד.
היא מאוד יפה, היא מאוד אסתטית, ובאמת כאילו אין פה גם מתכון, פשוט עשו עד שזה יהיה לכם טעים. יין אדום, תכלס אפשר גם יין לבן, פירות, מיץ תפוזים או מיץ תפוחים, או גם וגם, מקל קינמון וסוכר, וואלה.
ואתם מסודרים.
כן.
לחיים? ואני רק אגיד, אבישי נורא אוהב סנגריה חמה.
כן.
בכל אירופה, תמיד שאנחנו נוסעים, וזה בחורף, ואנחנו מחפשים סנגריה חמה, אין. רק בישראל יש סנגריה חמה.
מה?
ככה זה מרגיש לי. נשבע לך.
אולי הם לא קוראים לזה סנגריה חמה, אולי הם קוראים לזה פונץ'.
יש להם סנגריה.
כן.
וכשמבקשים לעשות את זה חם, הם קצת בשוק.
כי הם קוראים לזה בשם אחר.
יכול להיות, אבל כן. מבקשים הם רק תחמם לי את הכוס, והם הולכים לאיבוד.
טוב, באירופה באופן כללי לבקש מהם משהו שלא מופיע בתפריט, כאילו אותו דבר. אתה יכול, תחשוב בישראל, אתה בא למסעדה, אתה אומר, אתה יכול להוציא לי את הפרה, להוסיף במקום אורז, לתבען לי את זה, ולשים לי מלמעלה גבינה צהובה, למרות שלפני שנייה ביקשתי ממך לתבען את זה,
כן.
יעשו לך את זה במסעדה.
כן, כן.
בצרפת, הם יטטו אותך החוצה.
הם יגידו לך פשוט, לא.
מה זה, יגידו לך לא וגם...
ויצביעו על המסעדה ליד.
וגם יתעללו בך, כלומר, אתה תשלם את המחיר במנה הבאה שתגיע לשולחן, או שתהיה מלוכה מדי, או קרה מדי, או משהו, הם פשוט יעשו משהו שיגרום לך לעולם לא לחזור לשם.
חד משמעית. לא אכפת להם ממך, אכפת להם מהאוכל.
צריך לעשות על זה תוכנית.
זה אנחנו בהחלט.
לגמרי.
סנגריה, טעים.
מאוד. אני רוצה לדבר על קבב קנוי.
כן.
כי אתה יודע, אנחנו מדברים פה על קבב, ואני רוצה להאמין שרוב המאזינים שלנו הם אנשים שמאוד מאוד אוהבים אוכל, ויתפסו את הראש ויגידו, מה פתאום הם הולכים עכשיו שניהם לדבר על קבב קנוי? ברור שאני לא הולך לקנות קבב. אבל אני רוצה לצייד אתכם.
כן.
במידע שימושי.
כן.
שאם נגיד אתם עכשיו ביום העצמאות הקרוב מוזמנים למישהו הביתה.
כן.
ואתם רואים שהוא... מוציא קבב קנוי, איך לגרום לו לעולם לא לקנות יותר קבב?
כן.
בסופר.
בסופר.
כלומר, אין לי שום בעיה עם קבב שאתם קונים אצל קצב טוב.
כן.
אז ככה. אם הייתי רוצה, אז הייתי יכולה פשוט להעביר את שארית התוכנית מעטה ועד הסוף, בלהקריא לכם את רשימת המרכיבים שנמצאים על הרבה מהקבבים הקנויים.
כן.
ואנחנו כבר יודעים שחומר גלם, שרשימת המרכיבים שלו היא ארוכה, זה אומר שזה מוצר מעובד.
נכון.
ואנחנו לא אוהבים מוצרים מעובדים, כי זה אומר שאנחנו פחות יודעים מה אנחנו מכניסים לגוף שלנו.
כן.
אם אתם רוצים להבין קצת מה קורה בתוך קבבים קנויים, אלה שקונים קפואים בסופר,
כן.
אז אני אספר לכם, יש כמה זוועות בפנים, ככה. יש קודם כל מה שנקרא חומרי מילוי. כלומר, חומרים שנועדו להעלות את המשקל של הקבב כדי שתשלמו יותר על פחות בשר.
כן.
למשל מים. או חלבון צמחי. יש שם כל מיני חומרים מסמיכים ומייצבים. נכון, תכף אנחנו נסביר איך מכינים קבב כמו שצריך בבית, אבל כשמכינים את זה באופן תעשייתי, צריך כל מיני מרכיבים שישמרו על הצורה של הקבב. זה המייצבים.
למשל?
פוספטים, צלולוז, זה דברים שנמצאים בתוך קבב. יש חומרים מטפיחים שנועדו פשוט לגרום לקבב לראות שמנמן.
כן.
כל הסודה לשתייה וכאלה, או כל מיני שמרים.
שדרך אגב, אם זה קבב רומני יהיה בו סודה לשתייה,
כן,
לרוב.
נכון, אז... גם קבב רומני שמכינים, כן. בבית, שמים בו סודה,
כן,
לשתייה.
כן.
כן. יכולים להיות שם עמילן מעובד,
כן.
שזה בעצם חומרים שמוכנסו בשביל שהמים שדחפו לתוך הקבב לא יברחו החוצה.
כל כדי להגדיל את המשקל על חשבון בשר נטו.
בדיוק, זה למשל יכול להיות כל העמילן תירס שמופיע שם.
כן.
יש כל מיני מעקבי חינצון, כדי שהשומנים שבקבב ובכלל הקבב לא יתקלקל.
לא יתקלקל, לא שנה גם צבע.
למשל, וכל מיני חומרי טעם וריח, שעם תבלינים אין לנו שום בעיה. יש לנו בעיה כשלא כותבים איזה תבלינים.
או שהשם שלהם מתחיל ב-E.
כן. כל מיני דברים לא ברורים.
E בקיצור, ומספר.
מה שאנחנו נסים להגיד בזה, זה שבתוך קבב קנוי יש המון המון דברים שלא צריכים להיות בו, כי קבב שאתה מכין לבד או שאתה קונה אצל הקצב, אין בו שום דבר מהדברים האלה. יש בו בשר, שומן וטיבול.
כן.
זהו.
זהו.
שכנעתי אותך?
מה זה?
אז אתה תפסיק לקנות קבב קנוי?
You had me at hello. אז אני לא קונה קבב קנוי בסופר, או בכלל, האמת, אבל כשהייתי ילד, דוד שלי, דוד משה, היה עושה המון על האש, תמיד קבב.
הייתה לו פרה.
ולא סתם קבב, קבב של בורצ'ו.
מה זה קבב?
יודעת מי זה בורצ'ו?
לא.
בורצ'ו זה קצבייה בשדרות ירושלים ביפו. יש להם קבב שנקרא קבב של בורצ'ו, אצלו זה נקרא קבב פשוט נראה לי, זה הדבר הכי טעים שאכלתי בחיים שלי, דוד שלי תמיד היה קונה אותו, מחלק לשניים, חצי אחד היה צולה אותו כמו שהוא, חצי שני עם ננה, פטרוזיליה ובצל. אני לא יכול להסביר לך כמה הדבר הזה טעים.
זה עוד קיים?
כן, זה קיים שנים.
וזה טעים היום כפי שזה היה אז, או שזה חייב, זיכרון
אני
ילדות?
אני לא יודע, אני חייב לקנות, חייב חייב. זה מה שאני עושה, אני עושה קבב של בורצ'ו בחג הזה.
למה אתה לא עושה את זה לפני? אורן לוקסמבורג, למה אתה לא מגיע מוכן לשידור?
צודקת.
אז נראה לי שצריכנו לשכנע
את... אף אחד לא רוצה את זה.
אוקיי, אף אחד לא רוצה. לא רוצים להכניס את זה לגוף, וזה הכי נורא, זה ששמים אותם קפואים על האש, אתה מכיר את אלה ששמים את זה קפוא על האש. איך? בוא נדבר עם מישהו שיודע להכין קבב, שהוא לא אתה ולא אני.
שף מספר אחד של בשר.
כן.
בישראל.
לגמרי.
שף מתן אברמס ממסעדת הדסון, ברמת החייל.
בוא תתקשר אליו, כפרה עליו.
יאללה.
היי מתן, מה העניינים?
קורה, חג שמח.
חג שמח.
חג שמח. כן, האמת שתכף יום עצמות, חג הבשר, תגיד, אתה כמסעדת בשר, מרגיש שינוי בצריכת הבשר בחג הזה?
כן, מצריכה, מתוך המסעדה, אנשים אומרים לצרוך את הבשר שלהם בפארקים ובמרפסות.
זה צריכה זה דווקא הפוך, ירידה.
אצלי זה יום רגוע יחסית.
וואלה.
כן.
אני בא עם כל מי שלא רוצה לנפנף ולהסריח מהשן, לשמחתי יש לו מעט כאלה.
אצלך יום העצמאות כל השנה? חוץ מביום העצמאות, אוקיי.
משהו כזה.
אתה יודע, מתן, תקשיב, במשך שנים אתה מגיש בשר שהוא כאילו יותר אמריקאי, גם בצורות החיתוך וגם באמבורגרים, והנה פתאום, אם אני לא טועה, בשנה, שנתיים האחרונות, יש לך ספשייל שחוזר בהדסון, של מיטיטי, של קבב רומני.
נכון.
מה קרה? איך זה הגיע? זה לבקשת הקהל או שזה משהו שבא ממך?
גם וגם. יש פה המון אורחים קבועים בצהריים. צריכים קצת עניין במנות הבשריות שלהם. והמבורגר טעים ככל שיהיה, אפשר לאכול כל יום, אפשר גם אפילו לשאול את יאל גולן על זה. אפשר לאכול המבורגר כל יום, צריך מדי פעם לקבב.
כן.
ואני, גם כי הבעלים של הדסון הוא רומני משני צדדיו, וגם אשתי רומניה משני צדדיה, אני מאוד נחשפתי למטבח הרומני בשנים האחרונות.
כן.
זה דבר מאוד טעים קבב רומני.
שעושים אותו טוב הוא מדהים.
שעושים אותו טוב.
כן.
שעושים אותו טוב, ואני קיבלתי גושפנקה מסבתא של איה, של אשתי, שזה יותר טוב מהקבב הכי טוב ברומניה.
די!
זה הרמה הכי גבוהה של גושפנקה לדעתי.
אין יותר טוב מזה.
לגמרי. תקשיב, לפני שבאמת נגיע למוצר עצמו, לקבב, רצינו לשאול אותך על חומר הגלם. כאילו, אתה כמסעדן בקשר יומיומי כמעט עם מגדלים ישראלים של בקר. איזה תנאי גידול אתה דורש על הבקר שאתה קונה?
הבקר שאני קונה קודם כל מגיע מרפתות חלב, מרפתות חלב גדולות מכל רחבי הארץ, פרות מזן הולשטיין, מבקירות. אז קודם כל הבסיס של הגידול שלהם הוא די זהה בכל רחבי הארץ מבחינת מים אוכלות וכמות חליבה
והתנאים. כן.
התנאים משתנים מהאקלימית מהדרום לצפון בהתאם, אבל בגדול אין הרבה הבדל. זה די זהה. ההבדל העיקרי שאחר כך משביח או לא משביח את הבקר זה התקופה שנקרא תקופת היבוש או הפיתום שמפסיקים לחלוב אותן. ואז משנים להם את התזונה, כל מפתמה לפי הדוקטרים השאלה. ואם יש לי נגיעה בזה, לא כולם מסכימים לחשוף מה הם נותנים. ואז התזונה באמת תזונה יותר עשירה בפרוטאינים ובדגנים. כל מפתמה נותנת את הרכב שלה, עם אקסטרה לטת או אקסטרה תירס או גם וגם. שמחתי אבל כולן שומרות על החוק. מבחינת האיסור שימוש בהורמוני גדילה כאלה ואחרים.
חשוב.
או בכל מיני דברים מגילים.
כן.
שאגב בארצות הברית מותרים על פי חוק בארץ הם אסורים.
עקפנו אותם.
כן, משהו אחד.
לפחות.
שתי מילים שככה רק אמרת לטובת כל מי שלא מכיר את המילים, שמבקירה זה פרה שבעצם...
המליטה.
המליטה פעם אחת, נכון?
פעם אחת לפחות.
פעם אחת לפחות. כדי שפרה תיתן חלב... צריכה לעבור
רעיון
והמלטה.
כן.
ככה זה בטבע.
ואמרת דבר נוסף, שאתה משתמש בפרות מזן הולשטיין. למה דווקא הזן הזה?
משני טעמים. הטעם הראשון והחשוב ביותר, בעיניי זה הבשר הכי טעים, זה הזן הכי טעים לבשר, למרות שהוא לא יועד לכך מההתחלה.
כן.
בעצם נותן לי גם את האפשרות לעבוד עם זן אחיד. במסות שאני עובד, אין שום זן בארץ שיכול לספק לי את הכמות של הצריכה שלי ברמת האחידות שאותה אני דורש.
כן.
עכשיו, איך זה עובד? אתה בעצם קונה פרות שלמות ומפרק אותן לבד? או שאתה קונה נתחים?
בעבר היינו קונים רבעים ומפרקים. פרה שלמה לא יוצאת כמעט מהבטן בחיים, מפורקת לארבע.
כן.
אנחנו היינו קונים רבעים ומפרקים, והיום אנחנו קונים את הנתחים, את הפרימיום, את מה שנקרא המשולש הקדוש.
כן.
אוקיי, אז הגענו לקבב. היי קבב.
היי קבב.
מאיזה נתחים אתה ממליץ להכין קבב?
ואני רק אגיד לפני, שכשמדברים על המבורגר, אז ממש אכפת לנו מהנתחים, אבל כשמדברים על קבב, אנחנו פשוט שמים בשר טחון. אנחנו לא מודעים לסוג הזה.
אנחנו זה בבתים.
אנחנו בבתים, בוודאי, אבל יש לנו ביתי.
בבתים ובהרבה מאוד מהמסעדות, שמלגעות בקבב שלהם, אני לא הייתי כל כך שמח לאכול, זה על ההרכב שלו. תראו, קבב, קודם כל זה מושג שמדבר על מגוון מאוד מאוד רחב של מוצרים.
כן.
אם זה קבב, קבב זה בעצם בשר תחול מטובל, זה יכול להיות בסגנון מזרחי, בסגנון רומני, בסגנון בולגרי, בסגנון מקסיקני, בסגנון יפני, בסגנון... מיליון ואחת סגנונות, כמעט לכל מדינה יש את הטיבול האופייני להקציצות התכונות שלה.
כן.
אני באצון עושה בעיקר שני סוגים, מזרחי ורומני, ולגבי ההרכב של הבשר, קבב טוב צריך להיות שמן.
נכון.
אני מאוד אוהב, וקשוב, אם זה מזרחי, אני גם אוהב לצבוע אותו בשומן טלה.
כן.
אז אני משתמש בעיקר בצוואר או בשפונדרה, בשביל אחוזי שומן הגבוהים, ובנתחים אחוריים, כמו קצוות של סינטה או שפיץ שייטל, בשביל העוצמה של הבשר. שומן מקדימה ובשר מאחורה. זה ריטי מאצ'ה כלל אצבע.
זה מעניין, שומן מקדימה. אז בעצם כאילו אתה אומר לא להשתמש בשומן של עלייה.
שוב, אם אני רוצה לצבוע את במקרה של הקבב הרומני או המזרחי שנמצא באצון, אני משתמש בשומן עלייה ומתוכן אותו ביחד עם הבקר האחורי.
אוקיי, כאילו אתה אומר, אם אני רוצה טעם של כבש או של טלה, אז לקחת את השומן האחורי, ואם רוצים טעם יותר עדין של שומן, אז מקדימה.
שומן בקר, נכון, ואם רוצים לעשות קבב עוף, אז שומן עבד, ואם רוצים לעשות קבב דגים, אז מי שיכול להסיק ולזקק שומן דגים, שיהיה לו בהצלחה.
בהצלחה.
זה טורו. לטחון איזה טורו.
כמה אחוזי שומן צריך בבשר?
כמה שנכנס. כמה שנכנס בלי שהוא יתפרק. אני בסוף יוצא לי משהו כמו 25-30 אחוזים של שומן במסה.
אוקיי.
זה בסוף הכיוון.
אתה טוחנת, אתה יודע, בדרך כלל, אני למשל, המבורגר, אני טוחנת יותר גס, ובקבב אני ככה מסובבת את זה כשיהיה לי תחינה יותר דקה. אתה גם עושה את זה ככה?
אני את המבורגר טוחן מאוד מאוד גס, ואת הקבב אני מעביר פעמיים במתחינה.
די. פעמיים.
פעמיים במתחינה, זה גם עוזר לקשור אותו אחר כך שיהיה כאן קציצה יפה. מי שעושה את קבב על שיפוד, נגיד, זה עוזר לקשירה של החלבונים. כמובן, בהנחה אבסולוטית שאנחנו משתמשים בבשר טרי ולא מופשר.
כמובן. כאילו לנו זה ברור, אבל...
כן, לא, ברור.
אבל
זה נקודה מאוד מאוד חשובה העניין הזה, שבאמת אם רוצים לעשות קבב בבית שיצא טוב, אז אי אפשר לבוא סתם ולקנות בשר תחון, אלא צריך לבקש שיתכנו לנו אותו ושישמרו על אחוזי שומן האלה, אחרת הוא לא יחזיק, נכון?
ולראות גם מה תוכנים.
כן.
לראות שזה לא איזה חתיכה שחורה שרופה, זה משהו ירוק שכבר עומד בחלון שם, זה סופר מסוכן, כי ברגע שבשר עובר תחינה, מהירות שבה החיידקים מתפשטים שם היא אסטרונומית, זה מטורף.
כן.
זאת אומרת, זה לא רק עניין של טעם, יש פה גם עניין תברואתי מאוד מאוד חשוב.
נכון.
אוקיי.
אני קבב עושה באותו יום ומוכר אותו באותו יום. אני לא עושה מהיום למחר או מקפיא ומפשיר.
כן.
זה משחק שמסוכן מאוד.
מסוכן.
כן, תחשוב, מסעדה כזאת שבשר מתקלקל בה זה הרעלת המונים.
הרעלת המונים ממש חשוב. והמסעדה נמחקת.
במיוחד שמוסיפים לזה כל מיני תוספים, כמו בצל, לסבי טיבור, לשום, whatever.
כן, מה הקטע של בצל באמת? למה אומרים שאם תוכנים פנימה בצל, אז זה ממש חייב להיות באותו יום?
זה מתחיל לצוס ולהחמיץ, זה נהיה טעמים לא נעימים. לאו דווקא מקולקל, פשוטו, טעם של בצל שעומד, כמו, סליחה, קצת כמו זיעה כזה.
אוקיי. עכשיו, כשאתה טוחן את הכל, אתה טוחן את זה ביחד? כלומר, נגיד את הקבב יחד עם חומרי הטעם, את השום, אתה מכניס גם פנימה?
תלוי. את השום אני אוהב לרסק במעבד מזון, ממש למשכה חלקה שיהיה באופן הכי לגמרי, בלי גושים. יש סכנה, במתחנה יש סכנה שישארו גושים כאלה של שום, זה פחות כיף. בצל, נגיד, אני טוחן עם המסה, כי אני רוצה שהנוזלים שהוא מפריש בתחינה, שהוא לא מפריש אם אני מקוצץ אותו, אז שהנוזלים האלה כן יצבעו את המסה וירטיבו אותה.
יפה.
טוב, יפה.
פיסטוקים אני מוסיף בסוף.
פיסטוקים.
בקבב המזרחי בטח.
המזרחי?
כן. אתה רוצה לספר לנו מה אתה שם, או שזה סוד שמור ואנחנו מביכים
אותך? זה סוד שמור. אני לא המצאתי את הגלגל, אני רק עושה אותו מאוד מאוד עגול. אין סודות. מה אתם רוצים לדעת?
מה אתה שם בקבב הרומני ומה אתה שם בקבב המזרחי?
קבב רומני, כדי להיות קבב רומני קומילפו, צריך להכיל לפחות את המרכיבים הבאים. שום, אבקת סודה לשתייה, מי סודה, גם אבקה וגם מי סודה,
למה את שניהם?
ימי סודה הופכים את המסה למאוד מאוד סלאפית, והסודה השתייה הופכת על קסיסית.
אוקיי.
עושים בערך בתו העבודה, רק שאם הנוזל זה נותן יותר, יותר עקות, ממש שינמס לפה.
אוקיי.
עוד תבלין, שבהיעדר משהו יותר קרוב בארץ, כצימברו, שזה בעצם התימין המיובש. סוג של תימין, משהו בין תימין לצדרה כזה.
זה בקבה ברומני?
בקבה ברומני.
ברומני אני מכיר את צ'ורביקה.
צ'ובריצה, זה בבולגרי, בבולגרי. הצ'ובריצה היא בולגרית.
זה אותו תבלין לדעתי.
צ'ובריצה זה השנייה?
זה מין סוג של ציטרה, אבל זה נורא טעים. יש לי בבית.
ציטרה לתימין.
כן.
זה כל פעם שאימא שבא לבית נוסעת לרומניה, היא מביאה לי בלקים, ואני שומר אותם בכספת, סופי של דבר.
כן, האמת שאני חייבת לספר שיש איזושהי חנות ב... שדירות ירושלים, שפשוט מישהו סיפר לי שיש שם צ'ובריצה, איזה בולגרי, שאמר לי, אל תסגירי אותי שסיפרתי לך את זה, אבל תבואי ותבקשי, לכי תראי מה יקרה. ואז באתי והוא היה כל כך בהלם מזה שהגעתי וביקשתי את זה, שהוא פשוט נתן לי שתי סקיות של צ'ובריצה. נראה לי הוא היה בשוק מהחוצפה של מישהי להיכנס אוטו דבלו למסעדה ולהתבקש ממנו צ'ובריצה.
שזה קשור לעיניים היפות שלך.
נראה לי, לא, אולי.
תימין מיובש, באיכות טובה יעשה את העבודה.
טיפ טוב.
נהדר. טוב.
יופי.
תענו גדול, למדנו מלא.
אני חייב לבוא אליך, לא הייתי אצלך מזמן, אני בא לי איזה סטייק אססי.
אני יכולה גם לבוא איתך, אורן?
אנזל, בואי נעשה דייט.
יאללה.
אני ואת.
יס.
יס.
טוב.
טוב,
כאילו לא מספיק לנו כל שבוע פה.
כן. מתן, תודה.
תודה רבה.
בכיף, בכיף.
ביי ביי, להתראות, חג שמח.
ביי, בתיאבון.
תודה. יא, איזה אנציקלופדיה.
אנציקלופדיה לבשר.
ממש.
ממש.
שישב פה ולא יקום עד שנדע כל מה שצריך לדעת בעולם
על בשר. אבל שיביא איתו דוגמאות.
שיביא איזה לונג איילנד.
כן.
איך אני אוהב את הבשר אצלו. אגב, אתה יודע, דיברנו איתו עכשיו על קבב רומני.
כן.
הוא דיבר על כמות שום יפה מאוד בתוך ה...
הוא דיבר על 30% שומן, אבל אני ראיתי מתכונים של 40% שומן גם. שאגב, כדי לחבר ביניהם, בין הבשר לכמות כזאת של שומן, חייבים מים.
כן, אחרת זה פשוט מתפרק.
כן, כן.
ב-30% לא. ב-30% אתה לא חייב להוסיף מים. זה עוד יהיה אחיד.
אבל ב-40 חייבים.
אז הוא דיבר על הקבב הרומני, שבאמת הוא... ריחו הוא שמו ניסה למרחוק, בעיקר ריחו.
בעיקר ריחו, שבתוכנית הקודמת דיברנו על שום, לוקחים את כל השום שדיברנו עליו, תוכנים אותו לקבב של התוכנית של היום, כן.
לגמרי. תהיתי אם אתה מכיר את הספר, איך האדם הקדמון המציא לגמרי במקרה את הקבב הרומני.
לא.
זה ספר...
ספר אמיתי?
ספר אגדה.
מה?
של מאיר שלב, ספר ילדים, שנקרא איך האדם הקדמון המציא לגמרי במקרה את הקבב הרומני.
אוקיי.
זה ספר היסטרי, מה שרציתי להביא לך אותו, פשוט להקריא לך אותו בשידור, זה היה לוקח לי בערך 10 דקות מהשידור.
אוקיי.
אם אתם רוצים שנעשה שעת סיפור מתישהו, אז בשמחה.
אפשר להעלות רק את ה-10 דקות האלה.
זה ספר כל כך מצחיק. זה כאילו ספר קומי, אבל בעצם יש בו עניין של בן אדם שיש לו מטרה בחיים, ומדבר על האדם הקדמון שקם יום אחד, והוא היה כזה, הוא היה מדוקה כל הזמן, ואשתו שאלה אותו מה קורה לך, וזה במערה, ואז הוא קם יום אחד ואמר, אני יודע מה אני רוצה. אני רוצה קבב רומני. וזה היה מאוד מיוחד, בגלל ש... וככה כתוב בספר, כי אז לא היו רומנים, וגם לא היו מסעדות. אבל הוא קם, והוא לא ידע מה זה קבב, ואיך זה קבב, ואיך נראה קבב, ומי זה קבב. הוא לא ידע אם זה בכלל יצור חי או לא. והסיפור הוא שבאמת, לגמרי במקרה, למישהו נפלה איזה חיה, ולידה נפל קצת שום, ולמי שהתגלגל מהסל קצת פטרוזיליה, ובמקרה עברה שם עמותה, ובמקרה דרכה על הכל, ואז במקרה היה ברק, שפגע במקרה באיזה עץ, שבמקרה נדלק מהברק, ונפל על הבשר, ואז התפשט ריח מופלא של בשר ושום, וככה לגמרי במקרה הומצא הקבב הרומני.
הדבר היחיד שהבנתי מכל הסיפור הזה, שזה בכלל לא ספר של הילדים שלך הקטנים, זה ספר שלך בלבד, לא מרשה לאף אחד לעיין בו בטח.
דווקא אור הלך לא פעם לישון עם חלומות על קבב, הייתי מקריאה לו את זה המון.
זה נשמע מקסים, וגם אני מאוד אוהב שמדברים עם ילדים בלבל של מבוגרים.
מאיר, שלב ענק על זה. ענק, ענק, ענק. עכשיו אנחנו בתקופת אבל הקינה נחמה.
אני מניח שעם נורי ולא עם אור.
מה, כן, לא, אני מכירה לו את הכי... אור כבר קורא ספרים שקצת יותר גדולים.
כן.
כן, זה ספר ענק, הקינה נחמה.
אוקיי.
ספר עם המון המון ביקורת חברתית, אגב.
בתוכנית על ביצים תוכלי לספר עליו.
על הקינה נחמה. קינונת נחמדונת שלי הקטנה.
אוקיי.
טוב, אז מתן אברמס ככה לקח אותנו לעולם הפרקטיקות.
כן, נתן גם מתכון.
אז בואו נדבר באמת, מתוך השיחה איתו, נרחיב ונדבר על איך עושים קבב.
איך עושים קבב?
בוא ספר לי אתה, אורן, שף בעצמך, סוג הבשר שאתה משתמש, מתן אמר שהוא משתמש בשפונדרה או בצוואר.
או בצוואר, גם אני הייתי לוקח את הנתחים האלה, פשוט מחפשים את הנתחים היותר שומניים שיש בפרה, ואז לא צריך לערבב שומן עם בשר נקי, אבל אני חושב שמן הראוי הוא תמיד לדאוג לשומן כבש ליד הקבב. אני חייב... אני, יש לי איזה פטיש לשומן כבש, גם במיוחד שמים אותו על השיפוט של הפרגיות, והוא נותן להם טיפת הטעם, איזשהו שילוב כזה קטלני. אני מת על זה.
זה, אבל באמת לוקח אותך לעולמות המזרחי. הקבב הערבי והמזרחי.
אני דווקא מעדיף את הקבב המזרחי, ופחות את הרומני, אבל כן.
כן, זאת אומרת, סוגי בשר, אתה משתמש גם כן בשפונדרה או בצוואר. כן. אם הולכים לקבב טלה, אפשר להיכנס לעולמות הפלדה.
כן.
אם רוצים קבב אוף, אז פרגית ולא חזה אוף, כי כן צריך את השומניות והדביקות הזאת שלה. ובאופן כללי, לא להשתמש בנתחים מאוד זולים, אבל גם בואו, לא להשתמש בנתחים מאוד יקרים. אני בעיניי, קבב אנטריקוט זה פלצנות שאין שום סיבה מאחוריה. אגב, עוד משהו שלמדתי ממתן, שמת לב שהוא אמר להרבב כמה סוגי בשר, כי כל אחד נותן איכויות קצת אחרות.
נכון.
מאוד, מאוד נכון.
מאוד הגיוני.
בוא נדבר על אחוזי שומן.
אז שוב, אני ראיתי מתכונים עד 40%. אני חושב שהקבב צריך להתחיל ב-15.
וואו, אומרת, זה נמוך.
אני מתכוון, זה סף תחתון. לא לרדת מתח זה. מי שירצה לעשות קבב עם 10% שומן, יקבל גוש בשר, תחון, יקבל קציצה בעצם, בדחיסות נורא חזקה.
כן, נכון. אז זה לא מקום לסוף בשומן. אני אלך על 25-30%. אני אסביר גם למה. קודם כל צריך לזכור שקבב זה בדרך כלל משהו שאנחנו עושים על האש.
כן.
ולכן רוב השומן גם אימס ויתפטף, הוא לא יישאר כולו בתוך הקבב, ואין מה לעשות, זה נותן את הטעם. אם אני מייעד את הקבב שלי להכנה ביתית, ואנחנו נדברת עוד מעט על הכנה בבית של קבב, שזה אתגר בפני עצמו, אני ירד באחוזי השומן, כי השומן יעשה לי המון 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 אשן בבית. אז אני כן ארד לעולמות ה-20, אבל לא פחות מזה.
ואז תוכנים את הבשר, אנחנו תוכנים בבית, אתם יכולים לתכון אצל הקצב. מתן אמר על תחינה אחת להמבורגר וכפולה לקבב, והוא צודק. הקבב צריך להיות יותר דחוס, יותר מוצמד אחד לשני, ולכן התחינה שלו יותר דקה. תחינה מאוד גסה לא תגרום לקשירה נכונה של החלבון. ואז לרוב, כששמים את זה על שיפודים, למשל, זה לא יתפס על השיפוד, זה פשוט יתפרק.
כן. אז צריך את התחינה הכפולה הזאת, שאני למשל ממליצה לתכון את זה יחד עם חומרי הטעם, באמת עם הבצל והשום ועם הפטרוזיליה, כדי ליצור הומוגניות ולא מין כזה חתיכות פטרוזיליה גסות יותר שמבצבצות פתאום מתוך הקבב. הטמפרטורה של התחינה.
כן.
היא קרה משני מניעים. א', באמת, אנחנו יודעים שבשר תחון אז הוא מאוד מאוד נוטה להתקלקל ו... פשוט לצבור מלא מלא חיידקים, אז לשמור אותו כמה שיותר קר. גם התחינה עצמה מחממת אותו, אבל גם זה נטחן יותר טוב כשזה קר, כמעט, לא כפו, אבל כמעט כפו, מאוד מאוד קר. אתה עושה את זה?
אני לא עושה את זה, בדרך כלל אני, אם כבר, אז אני אעשה את זה באותו יום, זה לא לקרר ולחמם, אבל לא, את צודקת לגמרי, בגלל שהמצב צבירה מוצק, ככל שהנתח חלבון יותר קר, אז הוא יותר מוצק, והשני תחינה יכולות להתמודד איתו יותר בקלות.
נכון. ואז...
ואז לישה.
ליה, כמה זמן אתה לש?
וואו, מלא.
את הכל ביחד. פשוט כמו שזה יוצא מהתחינה, אתה פשוט לש ולש ולש
אני
ולש.
אני אלוש לפחות 5 דקות, ומי שלא לש מימיו, זה נשמע לו מעט. זה לא מעט. מתחילים ב5 דקות ומתגברים משם. זה לא רק להרבב, זה ממש ללוש.
ללוש.
ללוש, כדי שכל החלבון יקשר אחד לשני ולשומן.
המדד בעצם לראות שהבשר נילוש מספיק.
כן.
ובעצם לראות מעין חוטים דקים בתוך הבשר, שזה החלבון שככה נפתח, ואז אנחנו יודעים שהקבב יהיה יותר יציב ולא יתפרק. זה המדד, אם זה מוכן.
וגם הצבע. ככל שתלושו יותר, הבשר יהיה יותר בהיר.
כן.
זה גם אומר, גם החלבון שיתפרק וגם השומן שצבע את שאר הבשר.
לשנו,
כן.
קיבבנו, נכון? זה הזמן לקבב את זה
לגמרי.
לכדורים או מאורחים, קבבים מאורחים או סביב שיפוד באמת.
ואז?
איך אתה אוהב סביב שיפוד או לא סביב שיפוד?
יש לי פטיש ילדות נראה לי לעניין השיפוד, אני לא כל כך נתקל בו. זה רק במסעדות מזרחיות לדעתי יגישו לך דבר כזה, אני לא...
במסעדות שיפודים, אני מנסה להעיף את המושג מסעדה מזרחית מהעולם.
שיפודיות?
שיפודיות.
אוקיי, קניתי.
שאגב, הם תמיד השיפודים שהם יהיו ממתכת.
ורחבים ו...
ורחבים, שיש לזה שתי סיבות מאוד מאוד טובות. אחת שממתכת, אז בעצם החום נכנס גם לתוך הבשר עצמו ולא רק היקפי.
כן.
ושנית, שככה הבשר לא מסתובב בסביב השיפוד כמו בשיפודי העץ.
נכון. צודקת.
אז אגב, כשאני עושה מנגל ואין לי שיפודי מתכת, כן. אז אני פשוט שמה שני שיפודים.
יפה.
כי אחרת הם מתגלגלים לי.
כן.
מאבדת אוקיי. שליטה, אני לא שולטת בקבבים.
חס וחלילה.
שרק זה חסר לי. כן. גמרנו לקבב, מה אז?
א', צריך לתת לו לנוח. קיבבת, שימי במקרר, חכי לפחות חצי שעה, הוא צריך לנוח שנייה מכל ההתעללות שהוא עבר בזמן הלישה.
להתייצב.
להתייצב. אחרי שהוא נח, אנחנו רוצים בכלל להוציא אותו ולהביא אותו לטמפרטורת החדר, אז זאת אומרת שהוא גם יוצא מהמקרר אחר כך, ולפני שצולים אותו על האש, לפחות חצי שעה, לפחות כדי שהקבב יהיה בטמפרטורת האוויר או החדר, במלואו, לכל אורכו.
מעניין אם עושים את זה אבל במסעדות, כי זה לא קצת מסוכן? גם במסעדות הם מביאים את הקבב לטמפרטורת חדר לפני צליעה?
אני יכול להגיד לך שבזמן סרוויס, מקררי פס, שבהם החומרי גלם של הסרוויס נמצאים, הם לרוב, הם צריכים להיות על 4 עד 8 מעלות, לדעתי, או עד 6 מעלות. אבל בזמן סרוויס, כיוון שהמגירות נפתחות, נסגרות, נפתחות, נסגרות, זה מגיע לאיזה 15-16 מעלות.
וואלה.
איך זה עובד במסעדה? יוצא ההזמנה של הלקוח, אנחנו קוראים לזה בון, ואז מישהו צ'קר או שף מקריא לטבח הפס שמכין את הקבבים ואומר לו יש לך שני קבבים, אבל האורחים רק נכנסו, זאת אומרת התיישבו, הודפס להם הבון למטבח, ויש להם עוד זמן עד שהמנות העיקריות בכלל יתחילו להכין אותם, כרגע הם עובדים על הראשונות. הקבב בזמן הזה בדרך כלל יוציא אותו מהמגירה וישימו אותו באזור חמים כדי שככה יתחמם לו, ואז כשמגיע הזמן המנה העיקרית, אנחנו קוראים לזה פייר, אז באמת הקבב כבר חמים, ואפשר באמת להעלות אותו על האש.
הוא יהיה עשוי מבחוץ, ולא קר לגמרי מבפנים.
בדיוק.
אוקיי, ואז אתה שם את זה על המנגל, לצורך העניין. קרוב לפחמים, רחוק מהפחמים?
רחוק מהפחמים, בגלל כמות השומן, שמטפטפת, ואם זה קרוב נורא לגחלים...
גחמים.
גחמים.
גחלים חמים, גחמים.
גחמים, זה אותה שטות שהייתה לך עם השון.
האקדמיה תכף מתקשרת, ואומרת, תודה רבה על מילה חדשה.
הגחלים החמים, אם הם נורא קרובים לבשר, אז שומן שיתפטף עליהם פשוט יצית את זה, וכל הזמן יהיה אש, ואז יהיה טעם מפוחם. אז כמה שיותר רחוק, על אש כמה שיותר נמוכה, ונותן להם את הזמן.
כן?
כן.
אתה יודע, ככה...
קבב לא אוכלים מדיום רר, בואי נגיד ככה.
לגמרי. קבב לא אוכלים מדיום רר, אני בעיניי גם לא אוכלים אותו מדיום, אני חושבת שקבב צריך להגיע לעולמות המדיום וול.
מדיום וול, ויש לו מספיק שומן כדי לקבל את זה בכיף.
כן. זה כמו שאגב גם אנטריקוט, אני חושבת שלאכול מדיום רר זה אסון.
נכון.
השומן לא מספיק בכלל להינמס, ולתת את האיכויות שלו לבשר, את האופי שלו, אז... בשר שמן לא צריך לאכול מדיום רר, בעיניי.
רק בשר שהוא רזה ונטול שומן, כמו פילה, בקר, אפשר לאכול מדיום רר, בעיניי, או בלו, או כאילו ברמה יותר נמוכה.
בלו. בלו. לגמרי. טוב, אז אתה, זו דרך הצליעה מומלצת עליך. אני בזמנו...
היא מומלצת, אבל זה לא מה שעושים בבית. איך את עושה?
רגע, חכה לפני הבית.
נו.
ראיתי את עזרא קדם לפני שנים, כן. אומר לי שהוא מבריש את הקבבים עם מיץ של בצל.
מיץ של בצל?
כן.
מעניין.
ובורוביץ'.
כן.
מבריש עם שומן בקר.
יונתן
בורוביץ', השף של M25, המיט מרקט, גם מסעדת בשר אגדה, אז הוא מבריש בשומן בקר, בזמן הצליעה, זה הגיוני מאוד, זה נותן איזשהו קרסט ככה מבחוץ לכל הסיפור.
כן, אוקיי.
עכשיו, מה רצית לדעת, איך אני מכינה קבב בבית?
כן, כי לא כל אחד יכול לפתוח מנגל באמצע היום, לחמם אותו ולצלוט עליו קבב. רוב האנשים עושים את זה בבית.
אני מהנהנת כאן כמו כלב על דשבורד.
מחווה, וסובלים, איך את עושה?
למה אני מהנהנת כמו כלב על דשבורד?
לא יודע.
כי אין לי מרפסת ואין לי גג, ופשוט אני ובני ביתי, או יותר נכון בני ביתי ואני, מאוד אוהבים קבבים והמבורגרים.
כן.
וזה על האיסטור כמה השן זה עושה בבית.
המון.
זה באמת, זה אחד הדברים שאתה כאילו מתחיל, ואז אתה מצטער, ואתה אומר, א', איך אני קולט עדים, ב', איך לא תזמנתי את זה עם העוזר שבא מחר, וג', פאק, גשם בחוץ, מה אני עושה עכשיו?
אז באמת... זה עוד יותר גרוע, כי הבית שלי הוא שתי קומות, והמטבח נמצא בדיוק מתחת למדרגות,
כן.
אז כל קבב שיוכן בקומה השנייה, נפגוש אותו בלילה כשנכנסים למיטה.
אה, נהדר, כן. אבל יש לך גג, למה אתה לא שם מנגל על הגג?
אז יש לי בגג אפילו נקודת גז, אבל אני מעדיף פחמים, אז אני לא משתמש בה. שוב, בשביל להדליק מנגל על הגג, צריך, זה הפקה, צריך שהגחלים יעבדו 40 דקות שעה, זה הפקה.
כן.
זה לא לעכשיו לעכשיו.
דרוש חבר עם חצר. אז כן, אז כמו שאמרנו, באמת להכין קבב בבית זה לא פשוט, זה עושה המון המון עשן. פיתחתי כמה דרכים להתמודד עם זה.
כן.
כמעט אף פעם אני לא אכין קבב במחוות. זה פשוט יפוצץ את הבית באשן.
כן.
ובגלל מה שאמרנו, שאי אפשר לאכול קבב במדיום רר או מדיום, אז באמת הזמן, זמן הצליה יהיה כזה שבהכרח הבית יתמלא לי באשן.
כן.
אם אתם בכל זאת חייבים, אז כמובן על מחוות פסים, וכשהופכים, הופכים את זה כן. מצד אל צד, זה הזמן להרים שנייה את מחוות הפסים, ולשפוך את להגיר את השומן שיצא, ואז זה טיפה יפחית את כמות האשן בבית. טוב. זה אופציה אחת. מה שאני עושה זה ככה, או שאני פותחת את התנור שלי על פונקציית הגריל, חום מקסימלי,
כן.
ושם את הקבבים מאוד מאוד קרוב לחלק העליון.
בעצם את עושה מנגל בתנור.
נכון, ואז מה שאני עושה, אני בעצם שמה את הקבבים על עגבניות ובצלים. ואז השומן קצת נספג בתוך העגבניות והבצלים, וכמות השומן שטסה לי כשאני פותחת את התנור החוצה, היא טיפה יותר נמוכה.
Okay.
עדיין יהיה אשן, אחר כך אל תתקשרו ותגידו, אבל אין זה אל! אמרת שאין אשן. יש אשן, אבל פחות כי העגבניות
ספגות.
ספגו את
השומן.
זה. כן. זה דבר אחד שאני עושה. אופציה אחרת זה באמת מין סוג של סיניה. כאילו לשים את הקבבים, אני אגיד על ניסה כזה עגבניות, עגבניות מרוסקות, נטבלת אותם עם שום וכל מיני עצבי טיבול, שמה את הקבבים בפנים, מכניסה לתנור, ואז בסוף לא מקרימה את התחינה, לא שמה את התחינה ומכניסה לתנור, אלא כשאני מוציאה מהתנור, שופכת הרבה הרבה תחינה, כזה מטפטפת תחינה גולמית ואוכלת את זה.
נשמע נהדר.
כן, זה מין סוג של קבב שהפכתי לסיניה, מה שנקרא הצורך בבשר, הדחף לאכול קבב מסופק, אבל לא מילאתי את הבית באשן. והאופציה האחרונה, ואת זה לימד אותי יונתן בורוביץ', השף של M25, כפרה עליו, זה הרייס.
הרייס שנראה לי כבש את מסעדות הבשר בשנה האחרונה.
לגמרי, מה שנקרא נפתח סוגריים. הרייס זה, איך לא חשבו על זה קודם, זה בעצם קבב שהכניסו אותו נע לתוך פיטה, וצולים את זה על האש כשהקבב בתוך הפיטה, תראה כמה אני מזילה פה ריול. ואז באמת הקבב מדהים, והפיטה קריספית, והיא מבפנים ספוגה
בטעמים של...
מבפנים היא ספוגה בטעמי קבב ושומן, ומבחוץ היא קריספית.
נהדר.
אז מה שבורוביץ' לימד אותי,
כן.
זה פשוט לקחת את הקבב, לדחוף אותו לתוך פיטה,
כן.
ולשים את זה בטוסטר משולשים.
אופלי! אופלי!
וזה יוצא אגדה.
די.
אגדה.
פשוט טוסט קבב.
טוסט קבב.
טוסט קבב.
כן, קבב נע בתוך פיטה.
זה טיפ טוב.
אתה שם את זה בטוסטר משולשים, אם אתה אוהב את הקבב יותר עשוי, אז אתה יכול גם אחר כך לפתוח את הטוסטר הרגיל, או את התנור, ולדחוף את הפיטות פנימה, כדי שזה יתבשל גם בפנים. אבל הטוסטר משולשים שלי בבית לגמרי עשה את העבודה.
יפה מאוד.
ויש את המתכון לזה באתר שלי, דרך אגב.
אוקיי, יפה.
כן.
יפה, נשים קישור.
טוב.
טוב.
אני מודה לך מקרב לב.
תגידי לי, אפרת, מי שאין לו אנרגיה לכל הבלגן הזה של לצאת, לקנות בשר, לטחון בשר, ללוש בשר, לקרר, לחמם, להדליק את הגריל, כל הסלט הזה.
או שסתם לא הוזמן למנגל ביום עצמאות. קורה.
נשאר גלמוד, הוא צריך לצאת לאכול את זה במסעדה.
כן.
איפה המסעדות קבב הכי טובות בארץ?
אנחנו לשם ככה נתקשר למישהו שמאוד מאוד אוהב קבב.
מומחה גדול.
וגם אוהב להסתובב בארץ ולכן יודע, מכיר הרבה.
כן.
בוא נתקשר לגיל גוטקין.
כן.
מחייג.
הלו.
שלום.
אהלן.
אנחנו מדברים עם גיל גוטקין?
נכון, אהלן.
היי גיל, מה העניינים?
בסדר גמור.
איתנו גיל גוטקין, עורך משנה של אתר פודי, ואיש יודע איפה צריך לאכול כל דבר בארץ הזאת בערך. מה העניינים?
בערך.
כן.
הכל טוב, מה שלומכם?
בסדר, בתוכנית על קבב.
איזה כיף.
כן.
וואי, אז אנחנו לקראת סוף התוכנית, וכל פעם מחדש אנחנו שוכחים להביא לנו אוכל.
אפרת סובלת מזה במצב קטטוני, כמו חולת סכרת, אבל לכל סוגי האוכל.
כל תוכנית והדודה שלה.
כן.
חייבים כיבוד, מה זה?
חייבים כיבוד, אבל זה תמיד צריך להיות גם כיבוד שתואם לתוכנית. אם עכשיו תרצה לתת לי שווארמה, אני לא רוצה, אבל אם תרצה לתת לי קבב.
וואי, וואי, וואי.
וואי, וואי.
וואו, אין על קבבים.
הראשונה לזהות, שיצחה קבב.
כל הכבוד.
אז כן, אז איפה אפשר לאכול קבב טעים במדינה הזאת?
יש הרבה מקומות שאפשר לאכול בהם קבב טעים במדינה הזאת. אני אספתי לנו איזה 5 כזה מרחבי הארץ.
לך על זה.
אז המקום הראשון נמצא באור יהודה, שזאת עיר שיש בה לא מעט שיפודיות.
כן.
עם די מוכרת ומפורסמת בתור עיר השיפודיות. אבל יש את שיפודי חזי, מקום שלא הרבה מכירים.
באור יהודה.
כן, באור יהודה, שיפודי חזי. שיפודיה די רגילה, רוב האוכל שלהם די דומה לרוב השיפודיות האחרות, אבל יש משהו מיוחד בקבב שלהם שקצת קשה להגדיר. הם גם מכינים אותו על גריל פחמים, אז יש לו טעם כזה טוב של של השרפה של הפחמים. הוא מאוד מטובל, יותר מטובל מקבבים אחרים, והוא טיפה דחוס, אבל איכשהו דווקא הדחיסות הזאת עושה אותו ממש טעים וכיפי, והוא באמת קבב מיוחד מהז'אנר המזרחי.
המזרחי, כן.
כן, מהז'אנר המזרחי, יש כזה את הז'אנר הרומני, שזה המקום השני שכתבתי לעצמי, קפה גלידה יונק בחיפה.
וואו, איזה מקום.
יונק בחיפה.
כן.
זה מקום מטורף, אתה יודע, קוראים לו קפה גלידה, וזה הכי לא קפה גלידה. כן. זה מסעדה
זה
רומנית.
זה הכי לא קפה גלידה, מסעדה רומנית לגמרי, יש שם את כל רפרטואר המאכלים הרומניים, וכל המאכלים כמובן עם שום, וזה באמת מה שכיף בקבב שלהם, הוא מפוצץ בשום, וואו. רך כזה וקפיצי, כמו קבב רומני אמיתי, ועם כל השום הזה לא מספיק, אז הם גם מגישים איתו מין רוטב שום כזה בצד.
המחית שום שלהם.
את הקבב, מחית שום כזאת היא משוגעת, וזה לא אוכל לדייטים, אבל זה באמת קבב.
דייטים אחרי שאתה באת על האצבע.
לגמרי, רק אחרי.
בדיוק לפני שבועיים הקלטנו תוכנית על שום, אז כאילו מה שנקרא, מי ששרד איתנו את התוכנית הקודמת והגיע לזאת, כנראה שהוא אוהב שום.
לגמרי.
כנראה.
אז כן.
אז החיבור של שתי התוכניות האלה זה לגמרי יונק בחיפה.
לגמרי.
מקום שלישי?
המקום הבא...
זה לא לפי הסדר, נכון? זה לא לפי הסדר. זה
לא, זה לא לפי הסדר.
באופן חופשי, כן.
כן, קשה לי לבחור מי המצטיין במיוחד. אבי קבב בראשון לציון, זה מין דוכן כזה בתוך שכונת מגורים, לא קרוב למרכז העיר, לא קרוב לאיזשהו מרכז בילוי.
אני מת על כאלה.
ומכינים כל מיני דברים בפיטה, וקוראים להם אבי קבב לא סתם. יש שם את אבי והבן שלו שמכינים קבבים מדהימים על האש, עם פן כזה כדי לפזר את השן ולחזק את האש.
מה, אם אני באה באמצע יום עבודה, אז אני צריכה להיות מוכנה
לחזור עם השן? יש עברור, את לא... לא חוזרים הביתה בריח של קבב.
אבל הקבב שווה את זה.
הקבב לגמרי שווה את זה, מכינים לך, יש שם בערך מנה אחת, קבב בפיטה, עם טחינה ואמבה, ויש להם סלט כרוב מדהים, שהולך מעולה עם הקבב, אז פשוט פיטה נהדרת של קבב.
כבשת את אורן בקרוב. כן, אמרת כרוב של השיפודיות, הבחור איבד את זה, כן.
תמשיך.
אז יאללה.
כמהין לא עושה לו את זה, באמת. פטריות מורל, כלום, שריר לא זז. כרוב של השיפודיות, אין אותו.
זה טעים, טעים, טעים.
כן, טעים. המקום הבא, מסעדה שנקראת טרנסילבניה, במעלות, במעלות תרשיחה.
טרנסילבניה?
אמרנו את זה ביחד, ג'ינקס. וואו.
מסעדה רומנית, כמובן.
איזה שם מעולה.
טרנסילבניה.
מסעדה מאוד משפחתית כזאת וחמודה. יש שם את כל הטריקים הרומניים בתפריט, אבל הקבבים שלהם, בניגוד לקבבים ביונק, אמנם יש בהם שום, אבל הם לא כאילו שום לפרצוף. הם יותר מעודנים, אבל הכיף הכי גדול זה שאפשר לקנות מהם קבבים מקוררים הביתה.
אופה!
אופה, כזה מקום חיפשנו.
ואז או להקפיא או להכין במקום, ותמיד יש לכם, יהיו לכם קבבים רומנים ושומיים וכיפים בבית.
נהדר.
אז אמנם זה רחוק קצת במעלות הרשיחה, אבל שווה קפיצה לגמרי.
אתה יודע כמה פעמים כשאנחנו נמצאים בצפון, אנחנו מחפשים מקום לאכול שהוא לא ככה מסעדה עם אור נרות וזה? זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים.
כן.
כן.
אז הנה. במעלה תרשיחה, טרנסילבניה, מסעדה מגניבה ממש.
נהדר.
ולקינוח?
המקום האחרון,
כן.
ליד בקרוב לבית, בתל אביב. קצת קלישה תל אביבית בזמן האחרון, אבל...
אני יודע מה תגיד.
כן, 3, 4, וג'סמינו.
יפה. זה גם הקבב שלהם שהוא טוב, וגם זול, אני חושב שזה בערך הפיתה הכי זולה שאפשר, הפיתה הבשרית הכי זולה בערך שאפשר לקנות בעיר. כן. אבל מה שעושה אותו באמת מגניב זה כל הדרך שבה הם מסדרים את הפיטה, עם קצת פלפל חריף כזה קלוי על הגריל, והאמבה שלהם, שאני קשה לי להגיד כמה פעמים ניסיתי לגלות מאיפה הם מביאים את האמבה, או מכינים את האמבה, או איך הם מכינים אותה, אבל האמבה שלהם...
גיל, אני עוצר אותך רגע, אפרת מנגבת רוק, תזיזי את הידיים, לא ישמעו אותך. וואו, חברים, צריך לעשות איזה פייסבוק לייב או משהו. וואו.
יש לי הרגשה שאנחנו שלושתנו עוד חצי שעה.
וואו.
ממש.
גם הפה שלי מלא בעיר גם.
לא, תקשיב, אני כל כך מסכימה איתך לגבי ג'סמינו, כי באמת, כי יש שם את העניין הזה של הפלפל החריף והגווניות והבצלים שהם עושים על האש, שזה מהמקומות הבודדים שאתה באמת יכול לבוא ולהגיד, פשוט תעשה לי, כאילו, אני לא, אין סיכוי שאני אתערב לך.
בדיוק, אני סומך עליכם.
לגמרי. והאמבה הזאת...
וגם שהם בשיא הלחץ, הם פשוט מסדרים, הם תמיד ישקיעו לך בסידור של הפיטה שבכל ביסי הלך קצת מכל דבר.
כן.
נכון.
זה כן, האמבה הזאת. אלוהים.
זה...
וזה המקום היחיד שאני אוכלת אמבה. זה המקום היחיד שאני אוהבת אמבה. כן, אני לא מבינה מה יש שם.
באמת?
כן. אני לא אוהבת...
אני חובב אמבה באופן כללי.
אני מת על אמבה.
אז אני בג'סמינו, זה מבחינתי, וואי, יצא לי, רוצה להגיד, פאפית המרח אותי באמבה.
לא, אבל באמת, זר לא יבין זאת. אנשים שמחוץ כאילו לבועה תל אביבית, ולא מכירים ג'סמינו.
ותראה איזה בועתיים אנחנו.
בועתיים, אבל אי אפשר להסביר כמה זה טעים. אני הבאתי אנשים מארצות הברית לישראל, והם שאלו אותי, איפה אוכלים את זה? ואת יודעת, הנטייה הטבעית היא להגיד אייל שני, ממש לא, שלחתי אותם לג'סמינו, והם אמרו לי שדבר כזה הם לא חוו בחיים. מטורף.
אז אתה אומר שזה לא בועה תל אביבית,
לא בועה.
אז בסדר, כי הוא דיבר על ארבע מסעדות, אנחנו עד שחשוב הצלחנו להחזיק את עצמנו. אמר ג'סמינו.
ג'סמינו, נפלנו.
נכון. וואי.
יפה מאוד.
תקשיב, שיחקת אותה לגמרי.
כן. אהבתי.
תודה רבה.
אחת אחת.
השארת אותנו מוקים חבוטים ועם געגועים לאמבה וקבב. גיל גודקין, תודה, תודה רבה.
המון תודה, להתראות.
בכיף. ביי ביי.
ביי ביי.
וואו.
אני...
מה?
אנחנו לא נוכל להמשיך את התוכנית, אנחנו צריך לסיים פה.
למה?
אני חייב. קבב. עכשיו, כאילו לא.
אני מבינה אותך, אבל יש משהו שלא דיברנו עליו, וזה ממש חוצפה מצידנו. איך הגענו לדקות האחרונות של תוכנית על קבב, בלי לעשות סדר מתודי בסוגי קבב? איך זה קרה הדבר הזה, שלא הסברנו שיש קבב ערבי, וקבב רומני, וקבב בולגרי, וקבב עיראקי, וקבב מרוקאי, וכו וכו.
כל כך הרבה סוגים, כל כך הרבה זנים, שזה פשוט בלתי אפשרי לחסות את כל היריעה הזאת, זה ענק.
נכון. אני מסכימה איתך, אבל יש לי משהו... חשוב להגיד בעניין הזה.
תגידי.
אין לי בעיה, בכל מקום אפשר לדבר על קבב בולגרי ורומני ועיראקי וכאמור. לי יש קצת בעיה עם המושג קבב מזרחי.
מה זה אומר בכלל?
מה זה קבב מזרחי? ככל שאני הבנתי, ובאמת, אני השקעתי בזה הרבה זמן, זה די דומה לקבב שמקורו במרוקו.
אוקיי.
כלומר, הקבב המרוקאי באמת הוא זה שמטובל בכמון.
כן.
ויכול להיות, אתה יודע, שזה חלק ממה שקרה כאן, עולי המזרח,
כן.
שפשוט קראו לזה קבב מזרחי, במקום לתת להם את הכבוד למטבח שלהם ולהגיד, הקבב הזה הוא מרוקאי, אז קראו לזה באיזשהו שם גנרי ומקטין, האמת, מזרחי, כי אנחנו יודעים שיש כל כך הרבה עדות מזרח, ולכל אחת יש מטבח יותר מפואר מהשנייה, אז כן. המטבחים מדהימים הרי.
כן.
אז אני ממש הייתי שמחה אם המושג קבב מזרחי יקבל הגדרה הרבה יותר מדויקת של מה זה הקבב הזה ומאיפה הוא הגיע. זהו. ולדעתי, למיטב הבנתי, זה קבב מרוקאי, ואם אתם יודעים אחרת ממני, אז אני ממש ממש אשמח שתכתבו לנו, ואנחנו נדבר על זה בתוכנית הבאה.
שלחו לנו מייל lenzel.luxi@gmail.com, אנחנו תמיד שמחים לקבל את המיילים שלכם.
כן.
ו...
ויחד נעיף מושגים לא ברורים כמו קבב מזרחי.
כן. כן.
טוב, אני חושבת שאנחנו סיימנו היום.
לצערי, או לשמחתי, כי אני רץ לאכול קבב עכשיו, כן, הגענו לסוף של התוכנית. היה נחמד.
עבר לי מהר.
עבר מהר.
היה לי טעים, כמו שאומר חיים כהן. כן, יש עוד הרבה דברים להגיד על קבב. יש קבבים במטבחים מילאים, יש קבבים מעוף, יש קבב דגים. נכון. יש היום קבבים טבעוניים אפילו.
מטופו ופטריות ושלל דברים.
ושלל דברים. אנחנו מכינים גם קבב דגים בבית, ואפילו ראינו בכל מיני מקומות קבבים שעשויים מפירות ים. יש אין סוף קבבים, והמושג הזה הולך גדל, וכנראה שכולנו מאוד מאוד אוהבים קבבים. אז בנימה אופטימית זאת אנחנו ניפרד?
ניפרד, אנחנו היינו אורן לוקסנבורג ואפרת אנזל.
והוא מדבר אלינו בלשון עבר, כי אם אנחנו לא נסיים את השידור עכשיו, אנחנו באמת נהיה זל.
נהיה זל. אפשר למצוא אותנו ברשתות החברתיות, היא אפרת כבתחתי אנזל, אני אורן לוקסי, אנחנו תמיד שמחים לשמוע רעיונות לעוד תוכניות.
אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא. היו שלום, תודה על הבשרים, וחג שמח.
חג שמח.
חג קבב שמח.
קבבון. לא דיברנו על קבבונים.
ביי.
ביי.